בבבא תרא דף י"ח. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם. תשמה, מרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו שלושה טפחים, או סד בסיד. תעמה דיקה כותל, הליקה כותל סומך, לא, כי ליקה כותל נמיל הסמיך. ולמה כמש מעלן? הכמש מעלן דהנה קשור לכותל. למדנו במשנה תחילת הפרק, לא יחפור אדם בור סמוך לבור של חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו שלושה טפחים. נחלקו אביי ורבה, מה הדין אם בתוך השדה של חברי אין שם עדיין בור? האם מותר לי לחפור בור סמוך ממש לגדר, לגבול, שביני לבין השכן שלי? דעת אביי שמותר, כיוון שכרגע אין שם שום בור, מכן זה לא יזיק אם אני אחפור את הבור הזה סמוך לגדר של שנינו. ואילו דעת רבה שהדבר אסור, מפני שאף על פי שכרגע אין פה בור, כיוון שאולי השכן שלך בעתיד ירצה לעשות בור, וימצא שני בורות סמוכים, אז אם כן הוא יצטרך לעשות בור שלו רחוק הרבה, אז אתה מזיק אותו. לכן כבר מעכשיו עליך לעשות את הבור שלך רחוק מן הגבול שבין שניכם, מרחק שלושה טפחים. הגמרא רוצה להקשות על רבה. כתוב בהמשך המשנה, אדם שיש לו גפת, שזה פסולת של זיתים, או זבל שמזבלים בזית השדות, או מלח, או סיד, או סלעים, זה אבנים כאלו שעושים עם גופרית. כל דברים האלה צריך אדם להרחיק את זה מהכותל של חברו שלושה טפחים, כדי שזה לא יזיק את הכותל שלו, או שם סיד על הכותל כדי שזה לא יזיק. מבואר מדברי המשנה, דווקא כאשר יש כותל לחברו, אז האדם צריך להרחיק את הדברים האלה. משמע, אבל אם בשדה, בגבול בין שניהם, במצר, אין כותל, אז יכול האדם להניח את כל אלו ליד המצר, ליד הגבול. ולא צריך להרחיק. קשה על רבה שאומר שאף על פי שעכשיו אין כותל, כיוון שבעתיד יהיה כותל, גם כן מעכשיו כבר צריך להרחיק. מהמשנה נראה שדווקא כשיש כותל, זה מזיק בפועל. ואם כרגע אין כותל, לא אומרים תרחיק מעכשיו, כי אולי בהמשך הוא ישים שם כותל. הגמרא דוחה. לא. לומר לך רבה, גם כאשר אין כותל כרגע בין שתי השדות, אכן צריך להרחיק. אז אם כן, מדוע התנה שנה ואמר מרחיק את הסלעים וכולי מכותלו של חברו? למה הדגיש כותל? כי הוא בא לבאר. למה צריך להרחיק את זה מתוך החלק של השכן? בגלל שזה יכול להפריע לכותל שלו. בא ללמד אותנו מה הדבר מזיק. תשמה, מרחיקים את הזרעים ואת המחרשה ואת מי רגליים מן הכותל שלושה טפחים. תעמה דיקה כותל, הליקה כותל סמיך. אומרת הגמרא, כתוב במשך המשנה, שאדם שרוצה לזרוע צריך להרחיק את זה מהכותל של חברו. למה? כי כשיש זרעים אז זה מזיק, כשאנחנו כן רגילים להשקות זה מגשמים, והמחרשה כשחורשים זה מרפא את הקרקע, זה מזיק גם כן לכותל. וכן מרגליים, אדם עושה מרגליים על הכותל, זה מלחלח וזה מזיק. צריך להרחיק את כל שלושה טפחים מתוך הכותל של חברו. מעת הגמרא, וואו דברי המשנה, דווקא כאשר יש כותל בפועל, אבל אם אין כותל בפועל, אז אפשר לסמוך את זה, ולא אומרים שהדבר הזה יכול להזיק את הכותל של חברו בעתיד. אם כן קשה מכאן על רבה, הגמרא דוחה. לא, כי ליקה כותל נמיל הסמיך, ולמה כמשמעלן, כמשמעלן דמטונתא קשה לו כותל. את הגמרא לעולם באמת, גם אין כותל כרגע, אסור לעשות את הדברים האלה. עכשיו למה? כי זה יזיק בעתיד לכותל. ואם כן, למה התנה הזכיר כותל, שמשמע שיש כותל בפועל כרגע? התנה בא להסביר, למה צריך להתרחק מהמצר, מהמקום שמפריד בין שתי החלקים של השדה? למה צריך להפריד ביניהם? בגלל שזה יכול להזיק בעתיד לכותל. תשמע, ואת הריחיים שלושה מן השכב, שהן ארבעה מן הרכב, תעמה דיקה כותל, הליקה כותל סמיך, לא, כי דיקה כותל נמיל הסמיך, למה כמה שמעלן? הכמה שמעלן תריה קשה לכותל. למדו במשנה שאדם שעושה ריחיים, שזה שתי אבנים שטוחנות, האבן שלמטה היא גדולה יותר, נקראת שכב, והאבן שמעליה היא נקראת רכב. יש מרחק, האבן שלמעלה היא קטנה יותר בטפח מכל צד. אז אומר התנה שצריך להרחיק את הריחיים האלה מהכותל, להרחיק אותם שלושה טפחים. האבן התחתונה היא רחוקה שלושה טפחים מהכותל. לפי זה יוצא שהאבן העליונה שהיא קטנה יותר מהאבן התחתונה בטפח, היא תהיה רחוקה מהכותל מרחק של ארבעה טפחים. אז מה מבואר במשנה? שצריך להרחיק את זה מהכותל. משמע דווקא כשיש כותל אז צריך להרחיק. אבל אם כרגע אין כותל, מותר לאדם לקבע שם ריחיים, ולא אומרים אולי בהמשך החבר יבנה שם הכותל וזה יזיק אותו. לא חושבים לכך. עונה הגמרא, לא. לעולם באמת גם אין כרגע כותל, גם כן צריך להרחיק שלושה טפחים מהגבול שבין השכן. אלא למה כתוב מהכותל? מפני שהתנה בא להסביר לנו למה באמת צריך להרחיק את הריחיים מהמקום של השכן. התשובה היא בגלל שהדבר הזה יכול להזיק לכותל שחברו שם תיריה. תיריה זה רעדה. כאשר האדם טוחן, האבנים מרעידות את הקרקע, וזה יכול להזיק לכותל. אז התנה שאמר כותל זה בשביל להסביר לנו מה הסיבה שזה גורם לנזק. מה הנזק? הנזק הוא לכותל. תוספות מעירים שלכאורה לא נזכר שם במשנה לגבי ריחיים בכלל כותל. אז מה הוקשה של הגמרא? התשובה היא מפני שזה המשך לקטע הקודם במשנה. לפני זה הקטעים הקודמים נזכר שם הכותל. וגם כאן כשכתוב מרחיקין, ודאי מה הכוונה עם מרחיקין? מרחיקים את הריחיים הכוונה מהכותל. כיד אלעיל. אם באמת גם כאשר אין כותל צריך להרחיק, אז התנאי צריך להדגיש מפורש ולומר מרחיקין מן המצר. תשמע, ואת התנור שלושה מן הכליה שהן ארבעה מן השפה. תעמה דייקה כותל. הליקה כותל סמיך. המשנה סיימה ואמרה, דבר אחרון שלה צריך להרחיק, כאשר האדם בונה תנור. הסברנו במשנה שהיה דרכם לבנות תנור, לא ממש מדביקים אותו על הקרקע ממש, אלא היו עושים טיט באדמה כדי שהחום לא יברח. עושים טיט באדמה ומעל הטיט מדביקים את התנור. הטיט הזה, העובי שלו גדול, ועושים אותו, את הצדדים של הטיט, בשיפוע. כמה היה המרחק מתחילת השיפוע עד למקום, לגובה שלו העליון, זה טפח. הקצה ביותר, הנמוך ביותר, נקרא כליה. והמקום הגבוה יותר, זה כבר נקרא שפה. שמה, איפה שזה מגיע למקום הגבוה, שמה היו מדביקים את התנור, בדיוק באותו מקום, זה נקרא שפה. מדביקים שם ביתית, זה נדבק יפה, ככה החום של התנור לא בורח. אז אמר התנה, שאת התנור צריך להרחיק את הכליה, דהיינו, את המקום הרחב ביותר באותו עתיד שסיים על האדמה, צריך להרחיק את זה טפח מהכותל, שבעצם יוצא שהשפה, שזה המקום העליון ביותר באותו העובי של עתיד, זה יוצא מרחק של ארבעה טפחים מן הכותל. זה מה שלמדנו בסוף המשנה. מת הגמרא משמע דווקא כאשר יש כותל, אז צריך להרחיק את התנור. אבל אם אין כותל שמפריד בין שתי השכנים, משמע שמותר לאדם לשים את התנור סמוך למקום של חברו. ולא אומרים, יהיה אסור לשים עכשיו תנור, כי אולי בעתיד השכן יעשה פה כותל וזה יזיק אותו. לא אומרים כך. אם כן, שמע מינה שלא חוששים לנזק שהוא בעתיד, אלא אם עכשיו אין כותל או עכשיו אין בור, מותר לעשות את זה סמוך לגבול שבין שתי החצרות, שתי המקומות. הגמרא דוחה, לא, כי דיקה כותל נמי לסמיך, אלא מה יקרה משמעלן, הקרה משמעלן, דהבלה קשה לכותל. לעולם גם אין עכשיו כותל, צריך להתרחק מהמקום של החבר, של השכן, גם כן שלושה טפחים. אז למה כן התנה מלמד אותנו כותל, שהוא בא להשמיענו, שלמה צריך להרחיק אותנו, מה הבעיה? פני שהבל הזה הוא מזיק את מה? את הכותל. תשמע, לא יפתח אדם חנות של נחתומים ושל צבעים תחת אוצרו של חברו, ולא רפת בקר, טעמה דייקה אוצר, הליקה אוצר עביד. כתוב משנה בהמשך, שאסור לאדם לפתוח חנות של נחתומים, שדהיינו שהוא כל היום אופה שם, כי העשן הזה מזיק. למה? אם יש לאדם השכן למעלה עשה מעליך בעלייה אוצר, אוצר זה מחסן, שסיים בו תבואה או יין, אסור לך לעשות למטה חנות של נחתומים או של צבעים, כי כל העשן הזה והעדים זה יכול להזיק לתבואה או ליין של למעלה. וכן, אסור לאדם לעשות מתחת האוצר של חברו, אסור לעשות רפת של בקר. למה? כי הריחות הם מזיקים לתבואה וליין. משמע מדברי התנה, דווקא כאשר יש אוצר, אז אסור לאדם לפתוח. אבל אם האדם עכשיו רוצה לפתוח חנות של נחתומים, וכרגע השכן למעלה עדיין לא עשה אוצר, משמע שזה מותר. ופי דברי רבה, קשה. הרי אף על פי שכרגע החבר למעלה לא עשה אוצר, צריך לאסור לעשות כאן חנות של נחתומים, או של צבעים, או רפת של בקר, מפני שאולי בעתיד אותו השכן יעשה למעלה אוצר. אז למה לכאורה משמע משנה שמותר? עונה הגמרא דירה שני, דייך לנמיד דתני עלה, אם הייתה רפת בקר קודמת לאוצר, מותר. את הגמרא יש הבדל. התשמיש הזה של לעשות נחתומים, לאפות, צבעים, ודירה, ורפת של בקר, כל הדברים האלה כולם, זה דברים שהאדם רגיל לעשות אותם בדירה שלו. כל אחד רגיל לעשות תנור ולאפות בו, אז כיוון שזה שימוש מצריך של דירה רגילה, וכן רפת של בקר, אז היו רגילים להחזיק פרה צמודה לבית של חלב וכדומה. הדברים האלה, החיים לא אסרו לעשות, אלא אם כן עכשיו זה מזיק את החבר. אבל אם עכשיו אין שום דבר, אי אפשר לאסור על אדם להשתמש שימושים חשובים, שאדם צריך את זה למגורים שלו, בשביל אולי בהמשך החבר יהיה לו איזה עלייה שמה, איזה אוצר יעשה בעלייה, ומלא זה יגרום לנזק, לא חושבים כאלה חששות. בזה רבה מודה להקל. את הגמרא יש ראיה לכך שיש הבדל בין שימושים שאדם רגיל אותם לדירתו, לבין שימושים שאדם רגיל לעשות בשדות, ששם דווקא בלעד שלהחמיר. שהרי יש בריתה שאומרת, אם היה רפת בקר אצלך, לפני שהחבר השכן עשה אוצר למעלה, הדין הוא שהוא יכול להמשיך להשתמש ברפת בקר הזו. והוא הדין לעניין הנחתומים, יכול להמשיכה לשמש למרות שכבר עשה אוצר שם למעלה. ולכאורה למה? כיוון שפעשית ביתר מותר. לכאורה למה הבריתה לא אמרה את היתר הזה למעלה גם לגבי הדברים האחרים? למה לא אמרה שאם האדם שם גפת וזבל ומלח וסלעים וכדומה, אז גם אחר כך השני יעש שם הכותל, מותר להשאיר אותם. או לגבי כל מיני נזקים אחרים, לגבי בור וכדומה, למה ישנה לא כתבה את היתר הזה הבריתה? אלא על כוחך שהיתר הזה נאמר דווקא לגבי דברים של דירה, שבהם שימושים כאלה שאדם רגיל עושה אותם בדירתו, לא אסרו אותם חכמים, אלא אם כן עכשיו זה עושה נזק בפועל. אומרת הגמרא, תשמע, לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן החיך ממנו 400, ותני עלה 400 שאמרו כדעות הכרם. תעמד משום כדעות הכרם. לא משום כדעות הכרם, סמיך. אף אגב דייקה שרשין דרכה המזכה. זאת אומרת, כתוב במשנה בהמשך, שאסור אדם לטוע אילן סמוך לשדה חברו, אלא אם כן הרחיק ממנו 400. למה צריך להתרחק 400? הבריתה אומרת, בגלל כדעות הכרם דהיינו, היה דרכם להביא פרות שיחרשו סביבות האילנות, סביבות הכרם. ואם האדם יטע את האילן שלו עד סמוך לגדר, סמוך לגבול, אז אם כן מלא, כשהוא יבוא להרוש, איך הוא יחרוש? הוא יכניס את ההרשה שלו לתוך שדה חברו, וזה אסור. לכן צריך להתרחק 400, כדי שהידי זה במחרשה הוא יחרוש בתוך הקרקע שלו. וכן, כאשר היו רוצים לקצור את הפירות, אז מה היו עושים? היו מביאים עגלות שרתומים לפרות, ועוברים איתם ליד היינות, וכך כותבים את הפירות, שמים זה בתוך העגלה שעל גבי הבהמות. אז גם כצריך 400, משמע, כל הסיבה כולה שצריך להתרחק, לנטוע את האילן רחוק משדה של חברו, זה אך ורק בגלל עבודת הכרם. הלאה וכי, יכול האדם לנטוע את האילן שלו סמוך לשדה חברו. לכאורה לפי רבה צריך לאסור, למה? כאף על פי שכרגע השרשים לא נכנסים תוך שדה ומזיקים, אבל בהמשך השרשים של האילן הזה יזיקו את השדה חברו, וכי מעכשיו צריך להתרחק, לאביי ניחא, כי עכשיו השרשים עדיין לא הולכים. אחר כך שהם הולכים זה מאליו בא. אז זה מותר. לפי דעת רבה שאומר תמיד צריך לחשוב על העתיד, אם כן איך מותר לולא הטעם של עבודת הכרם, איך היה מותר לנטוע את האילן סמוך לשדה חברו? עונה הגמרא, החב מעסקינן, דמפסיק צונמה, דייך הנמי דקטני, היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן, זה סומך לגדר מכאן. את הגמרא, כל מה שמותר לטוע את האילן סמוך לגדר של חברו, לשדה חברו, לולא הטעם שעות הכרם, זה מדובר דווקא כאשר יש סלע, נקרא צונמה בארמית, סלע שמפסיק בין השדות, שאז אין חשש, שהשרשים ילכו וייכנסו לתוך שדה חברו. לכן התנא אומר, עכשיו הפי שמצד זה אין חשש מכל מקום. למעשה אסור לעשות את זה בגלל שכאשר הוא יבוא לחרוש עם החרשה, עבודת הכרם, אז הוא ייכנס לתוך שדה חברו, יכניס שם את בימותיו. זו הסיבה לסור. לולא זאת היה מותר. למה? כיוון שמצד השרשים שיזיקו אין חשש כי יש סלע. אבל אם אין צונמה, אם אין סלע, אז באמת, אפילו לולא הטעם של עבודת הכרם, גם כן אסור לנטוע על ידי סמוך שדה חברו, כגון שיש גדר וכדומה, גם כן אסור לנטוע על ידי סמוך גדר חברו. למה? כאשר השרשים בעתיד יחו ויזיקו. מת הגמרא ראיה לפירוש הזה שכאן מדובר שיש צונמה, שהרי כתוב המשנה שמה, אם היה גדר מפרידה בין השדות, אז כל אחד יכול לנטוע את האילן שלו סמוך גדר חברו. מלשון התנה שאמר זה סומך הגדר מכאן, סומך הגדר מכאן, משמע, ששניהם באים ביחד לנטוע אף פי כן מותר. לכאורה, אפילו אביי אמר למעלה בעמוד הקודם, שגם הוא מודה שאם שניהם באו ביחד לעשות, אז לא אומר אחד, אני איתע פה, אני אחפור בור פה, ואם החבר שלי ירצה לחפור בור, שהוא ירחיק שישה צפחים בתוך הזה שלו. לא, אם שניהם באים ביחד לחפור בור, כל אחד ואחד צריך להתרחק בתוך החצר שלו. ואם כן גם פה, לכאורה כיוון שעכשיו, שניהם באים לנטוע אילן, אז אם כן היו צריכים לומר שכל אחד ינטע את האילן שלו רחוק מהאילן של חברו, מרחוק מהגדר. למה הוא מתיר? אלא הכוכח, מפני שיש כאן צונמה, שהצונמה הזאת היא מפסיקה, ולכן אין חשש שהשרשים ילכו ויזיקו משדה אחד לשדה השני. היא הכי, הם אספה, היו שרשיו יוצאים בתוך שחברו, מעמיק להן שלושה טפחים, כדי שלא יעקב המחרישה. ויד מפסיק צונמה, מהי בעולה הטעם? אומרת הגמרא, אם באמת מדובר כאן שיש צונמה ומלא השרשים לא יכולים להגיע לשם, אז אם כן לכאורה, איך כתוב על זה בהמשך של המשנה, שאם היו שרשים יוצאים בתוך זה שחברו, אז החבר הזה, כאשר הוא חורש את השדה, אז השרשים האלה יכולים להזיק למחרשה שלו, יכולים לשבור אותה. הדין הוא שהוא יכול לחתוך את השרשים, זה נקרא מעמיק להם, חותך את השרשים בעומק שלושה טפחים, כדי שהמחרשה לא תנזק. ואם יש פה צונמה, אז איך בכלל הגיעו השרשים לתוך שדה חברו? הגמרא הכי חמר, ואם לאו צונמה והיו שרשיו יוצאים לתוך של חברו, מעמיק שלושה טפחים כדי שלעקב מחרשה. כאן מדובר, אם אין סלע, זה לא המשך אחד, זה לא חוזר על המקרה הראשון. אומר התנא, אם אין צונמה, ויש שמה אילן, שהשרשים שלו נכנסים תוך שדה חברו, אז מה יעשה? מותר לו לחתוך את השרשים האלה בעומק שלושה טפחים, כדי שלא יזיקו למחרשה שלו. תשמה, מחכים את האילן מן הבור 25 שמה. תעמה, דייקבור, הליקבור, סמיך. עכשיו הגמרא כתוב במשנה, שאדם שיש לו אילן, והוא רוצה לנטוע אותו סמוך לבור של חברו שיש לו, בור של מים, בשדה של חברו, צריך להרחיק אותו 25 אמה. למה? כי השרשים הולכים והם ישברו את הכותל של הבור. כל הבור של המים, הכל ינזק. צריך להרחיק אותו 25 אמה. ככה זה השיעור שרשים סוגלים לכת. מה רואים מכאן? דווקא אם יש בור בפועל, אז תרחיק 25 שמה. הלאו אחי, יכול האדם לנטוע את האילן שלו סמוך לשדה של חברו, ולא אומרים, אולי בעתיד הוא יעש שם הבור, וזה יזיק את הבור שלו. לא חושבים לכך. הגמרא דוחה. לא, כי לכבור נמיל הסמיך, והקרא משמע לן, דעד 25 שמה, אז לשרשים ומזכלי בור. לא עולם, אפילו כאשר אין בור, צריך להתרחק 25 שמה. אם יש חשש שאולי בהמשך הוא יעשה שם הבור. אבל אם כן, למה התנה הזכיר מרחיקים את האילן מן הבור? התנה בא להסביר לך שדע לך עד כמה המרחק שזה יכול אותם השרשים להזיק את הבור, אך ורק 25 שמה ולא יותר מזה. יחי עם הספר, ואם אילן קדם לא יחוס, וידי לסמיך, איך היא משכחת לה? כי דמר פפה בלוקח, חנמים בלוקח. עכשיו גמר, אם כאן מדובר באמת שהאדם הזה אפילו כאשר אין בור כרגע, על פי כן אסור לאדם לנטוע אילן סמוך לשדה חברו, כי אולי הוא יעש שם בור, לכן צריך להרחיק שם 25 שמה. ככה קשה, הרי במשך המשנה כתוב שאם האדם נטע את האילן שלו לפני שחברו חפר את הבור, אז בעל האילן לא צריך לקצוץ את האילן. הוא אומר לו, אני עשיתי ביתר. חורף את דבריך, הרי אף על פי שעדיין החבר לא חפר בור שם, עדיין אתה צריך להרחיק את האילן. אז אם כן, מה זה אם קדם לאילן לא יקוץ כי הוא נטע ביתר? הוא לא נטע ביתר. מפני שאסור לך, אפילו אם עכשיו אין שם בור אצל החבר, אתה צריך להרחיק 25 שמה, כי אולי בעתיד הוא יעשה בור. אז אם עשה אדם הזה אילן, זה לא נקרא ביתר? עונה גמרא, כמו שתרץ רפא לקמן, על לוקח גם פה נסביר ולוקח, דהיינו. אותו אדם שנטע את האילן, בתחילה כל השדה כולה הייתה שלו. ולכן נטע פה אילן, נטע ביתר. לאחר מכן הוא מכר חצי מהשדה שלו לחברו, ואז חברו הוא חופר שם בור. ואז זה אומר לו בעל האילן, אותו המוכר, כשנטעת אני את האילן, נטעתי ביתר. ולכן מלא הוא לא חויב לקצוץ. תשמע, מחיקים את המשרה מן הירק. אדם שיש לו בור שבו הוא שורה את הכביסה, וזה יכול להזיק לירקות. אז אומרים לבעל הבור של המשרה, תרחיק את המשרה שלך מהירקות שחברך נוטע בתוך הגינה שלו. ואת הקרישין, זה נקרא קרתי, מן הבצלים, כי הקרישין מזיקין הבצלים, לכן צריך להרחיק את זה. ואת החרדל מהדבורים, מי שיש לו חרדל, זורע חרדל, חברו שלו בשדה שלו כברת של דבורים, צריך להרחיק את זה, כי הדבורים הם טועמים מהחרדל, ואז זה חריף להם, הולכים לתוך הכברת ואוכלים מהרבה מהדבש, אז זה מזיק את הדבש. מה רואים מכאן? טעם מדיק הירק דווקא בגלל שיש שם כבר אצל החבר נטע ירק, אז אומרים לבן אדם, תרחיק את המשרה, משמע עליו אחי, הליקה ירק, סמיר יכול לזרוע, לשים שם בור של משרה, סמוך לתוך שדה של חברו, לא הגמרא, לא, כי ליקה ירק נמיל לסמיך, הכרה משמע לה, דהנה קשוע הדדה, לא למד גם כאשר החבר לא עשה ירק, צריך להרחיק את המשרה וכן יתר הדברים. התנא בא למד אותנו מה הדברים שמזיקים לדברים האחרים. לכן אמרת דברים, חיכית המשרה מן הירק, כלומר משרה רגילה להזיק לירק, ואת הבצלי, ואת הקרישים מן הבצלים, בא להסביר מה הדבר שיכול להזיק לחברו, ולכן צריך להישמר מזה. אבל באמת, גם קודם לכן, אפילו שחברו עדיין לא זרע ירק, צריך להרחיק את הבריחה של המשרה. יחי עם הספר, רבי יוסי מתיר בחרדה, פני שיכול לומר לו, עשת אומר להרחיק חרדלך מן דבורי, הרחיק דבורך מן חרדלי, שבועות ואוכלות לגלוגי חרדלי. כלומר, אומר רבי יוסי שמה, אם אני נטעתי חרדל, ואתה עכשיו רוצה שמה כברת של דבורים, יכול להגיד לך, לא אני המזיק, גם אתה מזיק, למה? כי הדבורים שלך הם אוכלים את הלגלוגים, דהיינו את הפרחים של החרדל שלי. ולך הורה, אומרת הגמרא, ואיד אלה סמיך, איך היא משכחת לה? אם אתה אומר, גם דבר שעכשיו הוא לא מזיק, אלא בעתיד הוא יכול להזיק, אז כבר עכשיו אסור לאדם לעשות אותו. אז אם כן, מה שייך שאחד אומר לחברו, תרחיק את החרדל שלך מהדבורים שלי, או תרחיק את הדבורים שלך מהחרדל שלי. מעיקר הכיוון שבאמת הדבר הזה יכול להזיק, אז כל אחד מעיקרה צריך כבר להתרחק. אז איך אחד אומר, הרחק חרדלך מדבורי? משמע שחרדל נטוע אומר לו תתרחק. מה תתרחק? מעיקר איך הוא שם את החרדל? וכן הדבורים אותו דבר. זה יכול להיות איך המציאות שיש פה מישהו שהוא עשה דבר שלא ביתר? אמר הפפה בלוקח, לעולם באמת נכון, אסור לדם לזרוע חרדל אלא אם כן יתרחק מספיק מהשדה של חברו, כי אולי בעתיד חברי השמה כברת של דבורים. כאן מדובר שהאדם הזה כל השדה הייתה שלו, ולכן השדה הזאת שהייתה שלו, הוא שם שמה בריכה של משרה. לאחר מכן, הוא מכר חצי, שהחברו זורע שם הירק. לכן הוא אומר לו, בעל הירק, תרחיק את הבריכה של המשרה שלך. או, אותו אדם, הוא יש לו עכשיו איזה שדה, זרע שם חרדל. אחרי זה מכר חצי מהשדה למישהו. והחבר ההוא, הקונה, שם שם עכשיו כברת של דבורים. ואז זה אומר לו, תרחיק אתה את החרדל שלך. איך מעיקרה היה חרדל? כי הוא שם את זה ביתר, או לפני שמחר. ועכשיו בא הוא טוען לו, אומר לו, תרחיק את החרדל שלך, מפני שאתה מזיק לי. שואלת הגמרא, איבי לוקח, מה הייתה עמדי רבנה? אם דובר שאותו הקונה, הוא קנה חצי מהשדה אחרי שאני כבר זרעתי את החרדל. אם כן זרעתי ביתר, אז איך הוא יכול לומר לי, תרחיק, מה פתאום שאני ארחיק? אני זרעתי, זה ביתר. ועוד, מה הייתה עמדי רבי יוסי? אפילו משרה וירקה נמי. ועוד אם ככה, למה רבי יוסי אומר טעם, למה יכול אותו החרדל להשאיר את החרדל? בגלל שהוא אומר לו, גם אתה מזיק לי, כי הדבורים שלך אוכלים את החלוגלוגות של, של החרדל שלי. יגיד לו טעם אחר, יגיד לו הרי אני זרעתי ביתר, ולכן לפי הטעם הזה של זרעתי ביתר, יהיה צריך להתיר גם בריכה של משרה, וגם גם קרישין, גם כן, כל יום יותר כן זרעתי ביתר. מת הגמרא, אמר אבינה, כסברי רבנן, על המזיק להרחיק את עצמו. אומרים חכמים, למרות שהאדם הזה זרע בהיתר, אבל פי כן, כיוון שהוא מזיק לחברו, אפילו שזה פה המשרה עשה אותה ביתר, עכשיו חברו הקונה זרע שם רק, עליו להרחיק. האדם הזה זרע חרדל ביתר, אבל חברו עכשיו הוא שם שם דבורים, עליך על המזיק להרחיק את עצמו. מת הגמרא, מקלד רבי סבר, על הניזר להרחיק את עצמו, וזה יוצא, מה טעמו שרבי יוסי שמתיר בדבורים? בגלל שהוא לא סובר שהמזיק תרחיק את עצמו, אלא אדרבה, הנזק, הוא צריך להתרחק. יעל הנזק, אפילו משרה וירקן עמי. אם ככה, אז למה רבי יוסי מודה שאדם שיש לו בריכה של משרה שורים שבת הכביסה, הוא באמת צריך להרחיק את זה מהירקות? למה? יגיד לבעל הירקות, אתה תתרחק. אלא לעולם רבי יוסי נמי על המזק סביר, המזיק סביר עלי. ואחרי קרא אמר לו רבי יוסי רבנן, תינח משרה וירקה, דהנה מזכי הנה, והנה למזכי הנה. אלא חרדל ודבורים תרווי, הוא מזכי הדדה. את הגמרא אלא צריך אנחנו לומר, שמת רבי יוסי גם הוא מסכים ליד חכמים, שעל המזיק להרחיק את עצמו. ולכן הוא אומר לחכמים, בשלמה משרה וירקה, אני מסכים איתכם, שהם צריכים להרחיק את הדבר שמזיק מהשני. ולכן ירחיק האדם את הבריכה של המשרה מהירק, ירחיק זה את הקרישים מהבצלים. למה? כי הבריכה של המשרה מזיקה את הירקות, אבל לא להפך. ולכן אני מסכים איתכם בהלכה, אבל חרדל ודבורים שניהם מזיקים אחד שני, לכן אם על המזיק להרחיק את עצמו, אז כל אחד יגיד לחברו, אתה מזיק אותי, וממילא כל אחד צריך להרחיק את עצמו. ורבנן, דבורים לחרדל למזכי לה, איבי בינתה למשכי חלה, איבי תרפה הדר פרה. ואילו החיים למה סוברים שגם בדבורים בעל החרדל הוא זה שצריך להתרחק? ושסוברים שהדבורים הם לא מזיקים לחרדל. למה? אם אתה מתכוון לומר שהדבורים אוכלים את הזרע של החרדל, זה לא נכון. זה תמון בפנים והם לא מגיעים אליו, לא מוצאים את זה. ואם אתה מדבר על מה שהם אוכלים את העלים של החרדל, זה לא נורא, זה לא נקרא היזק, פני שזה חוזר וגודל בחזרה הדר פריים. מקשה הגמרא, וסבר רבי יוסי על המזיק להרחיק את עצמו, והתנן, רבי יוסי אומר, אף על פי שהבור קודם לאילן לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. היתכן לומר שרבי סובר, שעל המזיק להרחיק את עצמו, הרי שנינו במשנה לקמן, שרבי יוסי אומר, אם האדם היה לו בור, ואחר כך בא חברו ורוצה לטוע אילן, בכל זאת, למרות שהבור קדם, בעל האילן לא אפשר לחייב אותו לקצוץ את האילן שלו. למה? כי אומר לו, אתה עשת בור בשלך, אני עושה אילן בתוך השדה שלי, אם אתה ניזוק, זו בעיה שלך. אם נאמר שעל המזיק להרחיק את עצמו, אם כן עד רבה, בעל האילן הוא צריך לקצוץ את האילן שלו, כי הוא מזיק. אלא לעולם, רבי יוסי על הניזק סביר עלי. ולכן שם הוא אמר, למרות שבעל הבור, השדה שלו, הבור שלו קדם לאילן של חברו, בעל האילן לא חייב לקצוץ, למרות שהוא מזיק. ולדבריהם די רבנן קרא אמר לו, לדידי על הניזק להרחיק את עצמו. אפילו משרה וירקה לה בעיר רחוקה. הוא אומר, אפילו אדם שלו בריכה, בור, ששורים בו את הכביסה, למרות זה מזיק את הירק, אני לא צריך להרחיק את עצמי, עד רבה, אתה יש לך ירקות, אתה לא רוצה שזה יהיה קרוב אליך, תתרחק אתה. אלא לדידכו, אומר להם רבי יוסי, לדידכו דאמריתו על המזיק, גם אתם שורים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו, תנח משרה ויעקה, דהנה מזכה, הנה ואני לא מזכה, הנה. שם באמת, המשרה הוא מזיק את הירק. הקרישים הם מזיקים את הבצלים. ולא להפך, הירק לא מזיק את המשרה. לכן הבנתי למה אתם אומרים שבעל המשרה צריך להרחיק את הבור של המשרה מהירק. אלא חרדל ודבורים תרווי ומזכי הדדי, אבל החרדל ודבורים אתם לא צודקים בכלל, גם כפי שתתכם. למה? כיוון ששניהם מזיקים את אחד שני, גם בעל הדבורים מזיק את החרדל, ואם כן, כל אחד צריך להתרחק. ורבנן, דבורים לחרדל, למה מזכי לה? היא בבינתה, למה שכחת לה? היא בתרפה, הדר פרה. ולחרים סוברים שהדבורים הם לא מזיקים את החרדל, כמו שהסברנו למעלה, מפני שאת הזרע של החרדל, הדבורים לא מצליחים צוב לאכול את זה, ואם זה עלים, זה חוזר וגודל. לכן מי זה המזיק? אך ורק בעל החרדל, הוא מזיק את הדבורים, ולכן הוא עליו להרחיק את החרדל שלו מהדבורים של חברו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.